רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיו נדלן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, הבלוק פרלמנט הנדלן, כן, 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 צהריים טובים, קרן, מה קורה?
וואלה, מעולה.
מעולה.
גם כי יום חמישי היום.
וגם, שלוש פעמים כי טוב.
נכון. וגם יש לנו היום תוכנית מאוד מאוד מעניינת.
איך את גררת את הגברת הזאת מצפת לפה?
גילית עוד לפני שאמרתי, אז כן. היום אנחנו הולכים לדבר על צפת, שניתן, שאני אתחיל.
אז קודם כל ברוכה הבאה, תור סוויסה.
ברוכים הנמצאים.
רגע, לא שומעים אותך, יותר חזק.
ברוכים הנמצאים.
ברוכים הנמצאים. תקרבי אלייך את המיקרופון שיהיה מולך ככה ישר. אחרת סתם הגעת מצפת וזהו.
ולא ישמעו.
כן, כן, אז בואי ספר לנו מי זו תואר.
אז ככה, אז יש לנו היום במסגרת פרויקט מטפחי העיר, את העיר צפת, עם אישה מאוד מיוחדת, צעירה, נמרצת, שאפתנית. התחילה את הקריירה שלה בכלל ממקום אחר לגמרי, מאופנה, בגדים, ונכנסה לענף הנדלן, ולא רק לענף הנדלן, לעיר צפת, מתוך מטרה לשנות את העיר, לעורר אותה, להביא משקיעים, ככה בקצרה, כי היא תספר לנו את הכל. עברה כברת דרך של 5 שנים של ממש נכנסה ובדקה ולמדה ונפלה וקמה, והיום בשורה התחתונה היא מתעסקת בדברים הגדולים בצפת, מביאה משקיעים לצפת, מגרשים, יוקרה. קיצר, היא עושה חיל, היא בחורה מדהימה, והנה זה הפרומו. הצלחתי?
אז זהו, סיימנו את התוכנית, היה אני מאוד, ראית? אמרתי לך, יעבור מהר השעה הזאת. שעה שתעבור מהר. היא צודקת?
כן.
אוקיי. אז קרן, את יצאה דוברת אמת. אז ברוכה הבאה, תואר.
תודה.
מצפת. כמה זמן נסיעה זה? שעתיים בערך, נכון?
שעה
ארבעים. קצת יותר, לא? כן, תלוי בפקקים. חזרה, יהיה לך נסיעה טובה, תזכרי אותנו הרבה.
כן.
כן, כי אין, לדעתי, לא, יש תחבורה ציבורית של 7 שעות בערך לצפת מהמרכז?
לא, אולי.
למה? מהמרכז כמה?
השתדרגו.
כמה זמן? 6 שעות.
הפעם האחרונה שנסעתי באוטובוס זה היה לפני 8 שנים. כן, מהמרכז לצפת, וזה היה כבר אז 2.5 שעות.
כן, זה 2.5 שעות.
לא יודע, אחיין שלי משרת שם בבסיס, בצפת, וזה כמעט 3 שעות נסיעה מכפר סבא.
כן, זה בדרך כלל זה.
כן, סיור, אבל בסדר, נו, זה... הארץ מתכווצת. היום, אם נדבר רגע על תחבורה, התחלנו עם תחבורה, מהמרכז לצפת שאין פקקים, אין רמזורים לדעתי. נכון? לא נפגשים ברמזורים, רק בצומת, אם נוסעים דרך צומת, איך קוראים לצומת הזה? קדרים ימינה, ועולים מהכיוון נוף הגליל. נכון, איך קוראים לשכונה הזאת? שכונה חדשה יחסית, בת 10+.
איפה? בצפת?
בצפת, שאת עולה ממושב אליפלט, מכיוון אליפלט שם.
נוף כנרת.
נוף כנרת, הייתי קרוב, חצי, 50%. אבל משם, אז אין כמעט פקקים לדעתי, עד לצפת.
לא, הכבישים בדרך כלל פתוחים.
לא, סליחה, אין רמזורים היום. אין רמזורים.
יש רמזור אחד בצפת.
בצפת עצמה יש רמזור?
רמזור אחד, כן.
אבל ממש, אני חושב ש... טוב, הארץ שלנו מתכווצת...
הארץ מתכווצת, יש את הרכבת שצריכה, שכבר תוכננה... לעבור דרך צפת כל כביש 90.
וואי, תהיה רכבת לצפת, זה וואו.
כן.
זה מדהים.
היא גם תעבור בכנרת.
זה מסט לדעתי, באמת.
זה יקצר את הכל.
אופר, האהבה שלו זה רכבות.
כן, אני יכולה...
כל דבר זה רכבת. זה ה...
טוב, אני לא אתחיל עכשיו עם כל הבדיחות כאלה או אחרות. במיוחד ה... טוב, אבל עדיין הבעיה המרכזית לדעתי בנושא של הרכבות שהן לא נגישות בסופי שבוע וחגים, ואז זה קצת מייתר לנו את הרכבת לדעתי.
זה תקבל תשובות שונות, מי ששומר שבת וזה כמוני למשל, אני בעד, אבל הרבה זה לא, אני יכולה להבין את זה, אבל
אסתכלי, אני רוצה לבקר חברים שנמצאים בצפת, ואני רוצה לבקר אותם בשישי בערב או בשבת ולחזור חזרה, לא רוצה ללון אצלם את כל הסוף שבוע, או כאלה שעברו למרכז והמשפחה שלהם נמצאת בצפת, או בכל, דרך אגב זה לא חייב להיות צפת, זה יכול להיות בקריות, בסדר? אם אין תחבורה ציבורית, זה מאוד מאוד קשה בסופי שבוע.
כן, אני יכול להבין את זה, אבל אני גם כאילו לא קשור, שמה רגע את הדת בצד, גם הם רוצים חופש.
אין לי בעיה.
אתה יודע, כל הנהגים הזה,
זה בסדר
שבוע.
דרך אגב, בחול...
לא יקרה לנו שום דבר.
אני מסכים, אבל אם אני אקח את העולם המערבי בחול, אז הם עובדים 7 ימים, ובימי ראשון...
יש להם חופש.
אז תחבורה ציבורית ביום החופש עדיין עובדת, אבל היא עובדת בצורה מועטת יותר, בתדירות יותר נמוכה. אפשר להביא גם נהגים נוכרים לתוך העניין. ולדעתי חלק גדול מהנהגים הם גם ככה נוכרים במדינת ישראל. כלומר, לא יהודים. כמו הרוק, כמו הרבה תרוקחים.
כן, יש הרבה, זה כן.
לא חסר לנו, אז את יודעת, אפשר למצוא את הפתרונות. טוב, תואר, אז כן, סליחה. בת כמה? סליחה, מותר לשאול?
29.
והתחלת לפני 7 שנים, נכון? והתחלת בכלל בתחום האופנה, קרן אומרת.
כן, אני בגיל 18 עזבתי צפת. אני ילידת צפת.
ילידת צפת. ההורים
שלי גם ילידי צפת, אנחנו די, נקרא לזה שורשים. לא ממש, כן, אבל...
אגב, אמא שלה, זאת רבנית מאוד מוכרת, חגית שירה, אישה מדהימה. סגירת סוגריים.
אני מכיר רק את הרב לנדה.
יכיר לך, כן.
בגיל 18 עזבתי את צפת לירושלים, עבדתי בתחום האופנה. להורים שלי היה מאוד מאוד קשה, שאני כאילו מחוץ לבית, אני באה מבית חרדי. ואבא שלי ככה החזיר אותי לצפת חזרה והכיר לי את עולם הנדלן.
אבא שלך מתעסק בנדלן?
הוא לא מתעסק בנדלן, אבל הוא הכיר אנשים שמתעסקים, והוא פשוט חשף אותי לתחום הזה, וזה מאוד מאוד עניין אותי.
סתם, מעניין אותי לדעת, איך, איך אבא שלך החליט דווקא שמתאים לך תחום הנדלן? מה הוא ראה בך?
וואי, זה מתחיל מאמא שלי. אמא שלי, אני גדלתי בבית שהאמא היא המפרנסת והיא הקריזמטית והיא היוצרת ועושה והכל. ואני ורוב האחיות שלי ירשנו את זה ממנה גם. את הקריזמה ואת הרעיון ליצור ולעשות את, את כל הדברים הבלתי אפשריים, נקרא לזה ככה. אז הוא ידע את זה, הוא זיהה את זה. אז הוא מאוד מאוד דחף אותי לזה. חזרתי לצפת. וההחלטה עם כל עניין הנדלן, כן להיכנס לזה, זה בעצם המקום הזה שלא הייתי בצפת כמעט 4 שנים. וכשחזרתי חזרה לצפת, באיזשהו מקום ראיתי אותה כמו כפואה. כאילו מה שעזבתי 4 שנים, שום דבר לא השתנה. עכשיו בירושלים, תל אביב, אתה יכול להסתובב, אתה כל יום רואה בניין חדש שנעמד לגובה. בצפת לא רואים את זה. בנייה חדשה בצפת, אני לא יודעת מתי הייתה. יש אולי 2 בניינים חדשים בצפת שהוכלסו בשנים האחרונות. כל מה שיש עכשיו זה בעצם שכונת מצפה ימים, שזה בשלבים ועדיין לא הוכלס. אז היה לי מין רצון כזה לבוא ולעשות שינוי. כאילו, כן לפתח אותה ולהביא יותר יזמים ובניינים חדשים והכל. אני מאוד אוהבת לראות בניינים לגובה, זה דבר שנורא עושה לי טוב.
אבל זה גם מאוד שונה בנוף כאילו הנדלני של צפת. צפת היא מאוד כזו, זה לא עיר של מגדלים.
כן, היא לא עיר של מגדלים,
עיר עתיקה.
עיר עתיקה
ובעיניי מדהימה.
נכון.
אני מתה על זה, על הדלתות בצבע תכלת, והרצפה העתיקה הזו, וכאילו, יש בה משהו מאוד מאוד קסום. השאלה אם יש אפשרות להתאים, נגיד, את הבנייה הזו, כאילו, פתאום לבנות מגדל כזה, זה יראה כזה נורא זר.
תראי, יש את האזור של עיר העתיקה שאותו חייב לשמר ולא לגעת.
שלא לגעת.
זה חד משמעית, להשאיר אותו איכשהו. בלי באמת, אבל יש את כל מה שסובב לעיר העתיקה. צפת לא מתחילה ונגמרת בעיר העתיקה.
אוקיי.
יש לה הרבה מסביב. עכשיו במיוחד עם כל המצב של המלחמה וכל מה שקורה, אז יש צפת מרוב שהיא ישנה, רוב הבניינים שלה הם לא
ממוגנים.
הם לא ממוגנים, לא מבחינת ממד, לא מבחינת החוזק של המבנה. צפת צריכה לעבור את השינוי הזה.
מעבר למלחמה, צפת נמצאת על השבר הסורי-אפריקאי. בואו נשכח, נכון, אנחנו תמיד אומרים, כשאנחנו מדברים על השבר הזה, אנחנו תמיד חושבים על בית שאן, אבל צפת היא על הבטא איפשהו.
נכון.
הרבה אנשים לא חשופים לעיר הזאת, והם לא יודעים מה באמת קורה.
הרבה אנשים, שאת יודעת מה, שאת שואלת אותי, שאת אומרת לי צפת, מה עולה לי בראש צפת? שני דברים. השיר של שושנה דמרי, אני מצפת. זה אחד. שתיים, עולה לי יותר עיר עתיקה ועיר חרדית.
מתי היית שם פעם אחרונה?
הייתי לפני 4-5 שנים, יש לרעייתי חברה שגרה בצפת, ואבא שלה שם גר בצפת, ברחוב רבין, אזור רבין, משהו כזה אני חושב. שזה אזור יחסית חילוני, אבל מרבית צפת, איך שאני מסתכל ומהראייה שלי, יותר חרדית, תקני אותי, יותר דתייה, יותר מסורתית, היא פחות, היא כמו ירושלים של פעם לפני שנכנסו, לפני שהגיע אליה התואר ומנסה לעשות שם שינויים כנראה.
תראה, צפת היא קודם כל עיר רוחנית. בוא נתחיל מזה.
פסטיבל הקלייזמרים עדיין קיים?
כן, בטח.
גם השנה לא, לדעתי לא, השנה לא יהיה.
שנה שעברה היה, השנה בוא נראה, אנחנו אותו מתקרבים לאוגוסט, אז באמת בוא נראה.
גם יש שיר חדש. הראש עיר החדש.
כן, לא, אבל זה לא, הראש עיר החדש, כמה שהוא חרדי, הוא לא הולך לבטל שום דבר ישן. צפת היא עיר מסורתית חרדית. צפת היא עיר מדהימה מהמקום שהיא בעצם נורא נורא מעורבת. מהחילוני עד החרדי, ואתה יכול לראות בצפת בניין שיש בו שכן חילוני, שכן מסורתי, שכן חרדי, וכולם חיים בסדר, כאילו אין, אני חושבת שזה,
כלומר, היא יודעת לשמור על הצביון שלה, והיא יודעת לשמור על הדו-קיום היהודי שלה.
כן, כן, כן. זה תמיד היה ככה. צפת חד משמעית בשנים האחרונות יותר מתחרדת. יש נהירה מאוד מאוד גדולה של האוכלוסייה החרדית הצעירה שכן מגיעה לצפת, מהסיבה הפשוטה, היא יודעת שבאזור המרכז היא יכולה לקנות דירה של 100 מטר ב-4 מיליון, ובצפת היא, היא יכולה להשיג אותה עד, בוא נגיד, שנתיים אחורה, היא יכלה להשיג את זה במיליון 200, מיליון וחצי, היום זה כבר לא במחירים.
כשליש מחיר.
כן, היום המחירים מאוד מאוד עלו, כי הנהירה לצפת כל כך גדלה, והביקוש, אין דירות לתת להם, אז... המחירים כבר עלו, זה כבר 2.5 מיליון שקל לדירת 100 מטר. אבל משהו מאוד גדול קורה בצפת בשלוש שנים האחרונות.
בוא נדבר, אני רוצה לנסות להבין את צפת, בלי מפה, אבל יש לנו את המרכז הזה של צפת שהוא העיר העתיקה.
כן.
נכון? ומסביב יש לנו גם כל מיני שכונות.
נכון.
נראה ככה בסקירה כללית איזה שכונות אנחנו מדברים, מה יש לנו... והאופי שלהם ככה, בשביל שנבין...
צפת מתחלקת לשלוש. עיר העתיקה, השכונות הדרומיות והשכונות הצפוניות. אוקיי? עיר העתיקה זאת אוכלוסייה יותר חוצנית, אמריקאית, חרדית, חילונית, יש בה הכל. שזה בעצם אנשים שקונים ומשקיעים כי הם מחוברים, אנשים שרוצים... משהו אותנטי בשבילהם, משהו יותר לנפש.
שהם גם גרים, זה לא דירות רפאים של חוצניקים, של חרדים.
יש ויש. יש גם הרבה צימרים, יש הרבה... עיר עתיקה יש בה הרבה מהכל, והיא לא מוגדרת לאוכלוסייה מסוימת. יש בה הכל. יש את השכונות הצפוניות, שהן שכונות יותר מעורבות בחילונים, חרדים. החילונים פשוט יותר אוהבים את הצמודי קרקע. והשכונות הצפוניות הן יותר... בנויות בצורה של צמודי קרקע, ולכן שם יש יותר את האוכלוסייה המעורבת, ואפילו יותר את החילונים. ויש את השכונות הדרומיות, שזה רמז דוד, שפרינצק, קרן היסוד, כל האזורים האלה, שזה אזורים שהם יותר מתחרדים. שם בעצם האוכלוסייה החרדית יותר התמקדה.
ושם גם יותר זול?
דווקא שם עכשיו יותר יקר.
באמת?
כן. יש קצת בלבול עכשיו בעיר, נכנסו שני יזמים מאוד מאוד גדולים לצפת, בפרויקט מאוד מאוד גדול. יזם אחד בונה 120 יחידות, יזם שני בונה 80 יחידות, הם עשו פרויקט שהוא די שונה בנוף של צפת, שזה פרויקט עם בריכות שחייה, חדר כושר, בריכות, מקווה, פרטי בבניין והכל, והם הצליחו לבצע מחירות של סביב 40 אלף שקל למטר.
וואו,
שזה,
גבוה.
כן, בצפת דירת 100 מטר ו-4 מיליון שקל, זה משהו שהוא, בוא נגיד, אף אחד לא חלם עליו.
כן, אבל לדעתי מה שעושה שם את זה, זה אותם פסיליטיז.
נכון, נכון. אז יש קצת בלבול באוכלוסייה המקומית שאומרת, אם הוא קיבל 40, גם אני יכול לקבל. נהיה קצת...
מעשה הוא לקח את המחירים, התחיל לדחוף אותם כלפי מעלה.
בדיוק. הוא העלה את המחירים באזור הדרום מאוד.
דרום צפת.
דרום צפת, כן. והפרויקט הזה בעצם הוא פרויקט של שני יזמים חרדים, שבעצם הכניסו את כל הפרויקט לתושבי חוץ. לא היה פרסום שלו בעיר כמעט.
הבנתי.
כן,
זה היה... אז כאן הסיפור.
נכון, זה היה תושבי חוץ, שבעצם מה שקנה אותם, זה הנוף למירון מהפרויקט.
הבנתי.
עכשיו, ההורים שלי גרים בדירה יחסית ממול הפרויקטים האלה, לא בפרויקטים, פסיליטי וכל מה שיש שם, והם בעצמם קיבלו הצעה של כמעט 30 אלף שקל למטר, שזה הצעה שכביכול לבן אדם שהוא עסקי, הוא ישר חוטף את העסקה, כי זה עסקה מצוינת, אבל אמא שלי מאוד אוהבת את הנוף למירון, היא לא מוכנה לוותר על זה. אבל האוכלוסייה החרדית, בגלל הפרויקטים האלה, מאוד מאוד רוצה להתקרב כמה שיותר לשם. אז זה קצת עשה בלגן ובלבול, אבל בעזרת השם.
יפה, מעניין.
ואיך את נכנסת בתפקיד שלך בשבע שנים האחרונות בשביל לקדם את צפת?
אולי תספרי קצת על ההתחלה, אתגרים שעברת ו...
כן.
כי באמת היום התהליך שהיא עברה, זה...
אני מסתכל, את יודעת מכיר, אני לוקח את העולם התיווך הרגיל, שבמר הרגיל זה שאנחנו מכירים אותו. אני מצטער, לא מכיר את עולם התיווך בצפת, ונראה לי שכמו שאנחנו אומרים פה, בערים הרגילות, בסדר, סליחה, במרכז, בסדר, תווה חדש מאוד קשה לו להיכנס.
נכון.
כי גם יש המון מתווכים, בדרך כלל מתווכים הם, הם ותיקים, יש את הוותיקים, את הסקנים, את השואלים האלה שכבר, ומגיעה בחורה צעירה, עוד בחורה בדגש על בחורה, בכוונה, וכנראה שבצפת נמצאים שם שואלי השואלים.
כן, לגמרי.
זה נכון. גם.
זה נכון לגמרי. אני חושבת שהיה לי משהו שונה מכולם. אני, מהרגע שנכנסתי לנדלן, מאוד האמנתי בצפת. אני זוכרת שהסתובבתי עם, עם המגרשים, שתי המגרשים של היזמים שבעצם הצליחו להביא מחירות של 40 אלף שקל למטר. אני זוכרת שהסתובבתי עם המגרשים האלה לפני 7 שנים, במחיר של כמעט 200, אני זוכרת שזה היה 215 אלף שקל זכות ליחידה. והבאתי את כל היזמים שיש בארץ, כאילו, פשוט הבאתי את כולם, והבאתי אותם עד לצפת, ותראו, וכאילו, וכל מי שראה את המגרשים אמר לי, כאילו, לא מעניין, אנחנו, זה לא צפת, אנחנו לא רואים את עצמנו. אני יכולה להגיד לך שלפני שנה וחצי, אני מכרתי את אותו מגרש, לא ב-215, ב-550.
יפה.
כן. אז יש משהו ב... אני חושבת בהסתכלות ובאמונה, אם אתה לא מאמין במה שאתה מוכר, אתה לא מאמין במוצר, אז אתה לא יכול למכור אותו הלאה. ואני ראיתי את זה, אני האמנתי. אז הצלחתי, ברוך השם, לעשות את זה. תחילת הדרך שלי הייתה מאוד מאוד קשה. כמו שאתה אומר, צפת, יש בה את המתווכים הוותיקים.
כי גם מעבר למכור מן הסתם מגרשים, את צריכה גם להתפרנס, ואז את מתחילה למכור מן הסתם יד שנייה בטח, נכון?
פחות התעסקתי ביד שנייה.
אוקיי, ומעניין.
שזה עוד יותר מעניין, אתה מבין?
כן, במה מתפרנסים?
אז זהו, אז היו לי 5 שנים מאוד מאוד קשים בתחום הנדלן. זה 5 שנים שכמעט ולא סגרתי שום עסקה. כי היה לי מין מטרה, לא מין, היה לי פשוט מטרה, להתעסק בגדול. אני רוצה למכור פרויקט, אני רוצה לעשות משהו שהוא משמעותי, כאילו משהו שהוא יעשה שינוי. ונורא נורא נלחמתי והתעקשתי על זה, וזה 5 שנים שהתעסקתי במגרשים ופרויקטים עם 0 ניסיון, כי אתה יודע, אני לא...
למה 0 ניסיון? 5 שנים של ניסיון.
כן, זהו, הניסיון שצברתי הוא מה5 שנים האלה. אבל בתור התחלה הייתי ילדה קטנה וחמודה, שגם כמעט ולא לקחו אותה ברצינות, כי גם הידע שלי לא היה יותר מדי. כאילו, את כל הידע שלי רכשתי מהיזמים עצמם, ומשתי חברים שהם אדריכלים, שהם בעצם היו עונים לי על כל שאלה ועוזרים לי והכל. וזה 5 שנים שאתה יודע, קידמתי עסקה והתפוצצה עסקה, וכאילו, כל פעם הייתי מגיעה לה כמעט, ואז חוזרת אחורה. היום כשאני מסתכלת אחורה אני מודה על זה עם כמה שזה היה קשה, שזה בעצם אתה יודע הביא אותי היום למקום שאני מחוספסת מספיק היום בתחום. אחרי 5 שנים של אתה יודע נפילות ודרך מאוד מאוד מאתגרת וקשה, היה לי יזם אחד מאזור המרכז.
זה סיפור, תהיה מרוכז.
כן.
רגע, אני אתרכזת. לקחת הריטלין.
היה לי יזם מאזור המרכז, קוראים לו מנדי רייך, הוא בונה 10,000 יחידות במרכז, פתח תקווה, בכל מיני מקומות.
כפר חב"ד בעיקר.
לא, עכשיו הוא עשה בבני ברק עסקה מאוד מאוד גדולה של כמעט 400 יחידות. אני זוכרת שבאתי אליו בנקודת שבירה, של כאילו, זהו, אני חותכת מעולם הנדלן, כבר כמה אפשר.
אבל זה מישהו שהכרת אותו מקודם.
כן, הכרתי אותו במשך 2 קודם. ואני זוכרת שבנקודת שבירה הזאת, הוא בא אליי, היה לו מגרש של 343 דונם בצפת. מגרש עם טבע לכמעט 2,000 יחידות מגורים.
זה שכונה.
זה שכונה בפני עצמה, עם מלונאות, עם מסחר, עם שטחי ציבור, ופשוט שכונה בפני עצמה במיקום הכי יפה של צפת. ואני זוכרת שהוא בא אליי ואמר לי, עכשיו בנקודה הזאת אני מביא לך את המגרש הזה ואת מוכרת לי אותו, כאילו אף אחד אחר לא ימכור לי אותו, רק את, ואני מאמין בך ואוי ואבוי וזה לא יקרה.
מדהים.
אני זוכרת שהרגשתי את הצורך הזה של להוכיח ולא להחזב, כי הוא כל כך שמח עליי שזה באמת קרה. אחרי חודשיים היינו כבר אחרי הסכם נונשופ, ואחרי חצי שנה היינו כבר אחרי חתימה של המגרש.
מדהים.
אני חושבת, אני לא חושבת, זאת הייתה העסקה הכי גדולה שנעשתה אי פעם בצפת. ואני חושבת שבנקודה הזאת שראיתי שהצלחתי לעשות את זה, זה בעצם כבר פתח את הכל.
ונתן לך את הדרייב והביטחון הלאה.
כן, כי פתאום הבנתי שאני חולה ואני יודעת.
יש מישהו שמאמין בה.
כן. לפעמים צריך רק...
אומרים את זה, כן.
כן, או מישהו שהאמין בך, שראה את ה...
פוטנציאל.
כנראה אותו מנדי הוא לא... הוא שואל, הוא אומר את המילים, הוא שואל יותר מדי, וכנראה הוא... הוא כבר יודע, ויש לו קילומטראז' גדול בעולם הנדל"ן, והוא קלט שכנראה, למרות שאת צעירה וחסרת ניסיון, יש לך את הזיק הזה.
כן.
והוא האמין, והנה, כולם נהנו מזה בסוף.
כן. אני חושבת אבל שזאת הייתה נקודת הפתיחה של צפת. אני חושבת אני לא חושבת, אני, כאילו אם מסתכלים אחורה, אני בודקת את כל הפעילות שהייתה בצפת. היא הייתה די רדומה. זאת אומרת, יש את הפרויקט הגדול ש... שוקי יוחן, הראש העיר לשעבר, קידם של ה-3,000 יחידות, שזה פרויקט שלמעשה הוא עם מחיר למשתכן, שיצא מטעם המדינה, זה כבר כאילו, אתה יודע, זה סוג אחר של פרויקטים. אבל לפני הסגירה של העסקה הגדולה, צפת הייתה פשוט, אתה יודע, משקיעים שבאים לקנות נכסים בעיר העתיקה, אמריקאים, תושבי חוץ, כאלה, היו את המשפרי דיור,
בקטנה הזדחל ככה.
כן, כאילו, אתה יודע, לא היה משהו מיוחד. והעסקה הזאת עשתה הרבה רעש. וברגע שהיא נסגרה, פתאום משהו גם בצפת עצמה נפתח, לא רק בי.
כי אנשים, מסתכלי, אם אני מסתכל על זה מהעולם, איך שאני רואה את זה, אז אחד, כנראה, זאת לא עסקה של 1.5 מיליון שקל.
נכון.
עסקה מאוד יקרה. זה אומר, קודם כל, ליזמים אחרים, וואלה, אני פספסתי עסקה טובה, כי יכול להיות שלפני שאת מכרת העסקה הזאת, היו עוד כמה יזמים שראו אותה בדרך, ויכול להיות שאת מכרת בעסקה במחיר יותר גבוה, ובעולם של היזמים יש את העולם הזה שנקרא אגו גם.
נכון.
למה הוא לקח ולא אני? אז אני אקח עסקה אחרת, וזה אומר שיש יזמים שאומרים, וואלה, אם הוא מאמין בעסקה הזאת, והוא יזם עם מספיק ניסיון שבנה ב-XYZ, והוא עכשיו נכנס לצפת, אז כנראה יקרה משהו בצפת. אז זה מניע גם יזמים אחרים לחפש עסקאות נוספות בצפת.
זה בדיוק מה שקרה.
והתושבים בצפת שפתאום אומרים, וואלה, אנשים כאן משקיעים בעיר הזאת, העיר הזאת הולכת להתפתח, להיות משהו אחר. הדירה שלי כבר שווה יותר, הנה סיפרת מקודם, שהדירות כאן נהיו מחירים שלהם יותר יקרות, אז זה עושה וייב נדלני לדבר הזה שנקרא צפת.
נכון. היזם שקנה את זה, זה בעצם יזם שהוא בא מהמגזר החרדי, שקנה את העסקה הגדולה, ומיד אחריו הגיעו עוד יזמים חרדים, שגם הם החליטו, אם הוא נכנס לצפת, זה בדיוק מה שאתה אומר, גם אני נכנס לצפת. ופתאום התחילו, פתאום צפת כזה קיבלה מין תעופה כזאת למעלה. אני זוכרת שיצא מכרז בצפת, על איזשהו מפעל ישן שעשו שם שינוי טבע למגורים, ל-150 יחידות, וכל הקבלנים והיזמים, הוותיקים של צפת, הגישו הצעות על המכרז, את המחירים הרגילים של מה שהם רגילים, לשלם 200, 300 אלף שקל ליחידה, זה פחות או יותר, אתה יודע, מה שרגילים לשלם. והיזמים החרדים פשוט התחילו להגיש הצעות ולהגיש הצעות, ופתאום המכרז נסגר במחיר של 550 אלף שקל ליחידה. זה המון. אני זוכרת שהיו לי שיחות עם כל היזמים הוותיקים של צפת, שאמרו לי, כאילו, מה קורה פה? כאילו, אנחנו לא... הם לא מצליחים לאכול את זה, כי זה לא המחירים שהם רגילים בכלל...
זה אומר 550 אלף שקל ליחידה.
איפה פיתוח?
יש על זה עוד פיתוח. כמה כסף נכנס לעירייה?
אז מה המחיר הסופי בסוף?
המחיר הסופי בסוף, אנשים מתחילים לכוון בצפת לכיוון ה-20-30 אלף שקל למטר.
שאם אנחנו מתרגמים את זה לדירות, אנחנו מדברים דירת 100 מטר, כמעט 3 מיליון שקלים.
כן.
שזה כלום במונחי המרכז. לא, סליחה.
למה? זה לא כזה כלום בכלל.
זה סביר במונחי המרכז.
אני חושבת שאפשר למצוא במרכז.
במרכז, תלוי, באזור ה-3 מיליון שקל, דירת...
ההורים שלי גרים באזור דרום תל אביב, יד אליהו, דירת 5 חדרים, אם הם מוכרים אותה היום, הבית שווה 2.7?
חמישה חדרים, אבל דירה יחסית ישנה.
בניין לא כזה, עשו לו מרפסות.
יש לו מעלית, ממד?
כן, כן, בניין שמור.
בקיצור, למחירה חמישה חדרים ביד אליה.
כן. אז אני אומרת, וואו, זה יקר.
כן.
כן, זה, אני מסתכל, המקבילה...
זה כאילו הצפת פה אולי איזשהו סטנדרט חדש, יכול, כאילו, לאן זה הולך?
תראה, אני יכולה להגיד לך היום שמחירים בשכונת הדרום, יד שנייה, דירות בבניינים בלי ממד, כשהמקלט הוא לא במרחק של 30 שניות הליכה, בגלל הביקוש הכל כך גדול של המגזר החרדי, היום דירה ביד שנייה, בלי ממד, בבניין ישן, בלי מעלית, כאילו בלי, למרות שלא כל כך צריך מעליות בצפת, זה רק 3-4 קומות.
נכון.
המחירים נעים בין 17 ל-20 אלף שקל למטר. זה המחירים שיש היום בצפת. לעומת זאת, בשכונות הצפוניות יותר, שזה למעלה נווה אורנים, רמת רזים, מנחם בגין, המחירים הם כן איכשהו קצת נשמרו יותר, סביב ה-15 ל-17, 18 אלף שקל למטר אפשר למצוא שם.
וגם כן, זה לא יקר.
זה לא יקר. זה עדיין יותר זול ממה שאפשר למצוא במרכז, חד משמעית. אבל היום, כל אחד רוצה היום, היום זה, אני חושבת, הדרישה מספר אחד. כשאתה קונה היום דירה, אתה רוצה ממד.
כן, זה דובר על זה. אבל גם לאנשים יש זיכרון קצר, כאילו תיגמר מלחמה.
אז מי, אני לא יודע, הזיכרון אומנם קצר, אבל אני חושב שעכשיו בתקופה הזאת שאנחנו לא חווים את זה שבועיים. בינתיים כל המבצעים למיניהם והמלחמות היו שבועיים, חודש, גג, לא, אנחנו כבר נמצאים 8 חודשים פלוס באירוע הזה. וצפת מדי פעם יש לה הזקות.
כן.
יש התראות. אני חושב שהזיכרון כאן כן יהיה לטווח היותר ארוך, כי התקופה יותר ארוכה, אנשים חווים את זה יותר, אנשים, בוא נקווה שזה ייגמר רק פה. אם יהיה חס ושלום סוג של הידרדרות, אז המצב יהיה שונה לחלוטין. ואני חושב שאנחנו, ככל שאנחנו מתקרבים לשנת המאה מהרעידת האדמה האחרונה, שזקני צפת זוכרים את כבר לא זוכרים את רעידת האדמה האחרונה הקשה ביותר בצפתי, זה לא, כמו שאמרנו מקודם, זה לא רק בית שען. גם צפת תקבל את אותה רעידת אדמה של בית שען. כן. צפת תעבור לבית שען, חס ושלום, בכזאת רעידת אדמה.
אני את העניין של כל הטילים וכל זה, זה פעם שנייה שבעצם אני חווה את זה. יש את מלחמת לבנון השנייה, ויש את המלחמה של עכשיו. זה פעמיים שאני חווה את זה, פעם אחת בתור ילדה, ויש את היום. להגיד לך שנשכח לי מהילדות, מה שחווינו, שאתה יודע, אני לא זוכרת אם היו הזקות, אני זוכרת את הפיצוצים ואת הטילים ואת ההיסטריה של אמא שלי. זה התחיל ביום חמישי, ואנחנו כבר במוצא שבת היינו מחוץ לאוטו. כאילו, פשוט ברחנו, בלי גם לדעת לאן אנחנו הולכים.
אבל מדברת איתי על... ובבניין של ההורים שלך יש ממד, יש
אז
מקלט?
בזמנו, לא, אז בזמנו גרנו בשכונה הצפונית, גרנו בווילה למעלה, היה מקלט של... מתחת לבית, אבל תשמע, זה מפחיד, זה לא משנה אם יש מקלט או אין מקלט.
כן, אבל אני אומר, הנה, אני אקח דוגמה, בוא ניקח את נעריה דווקא, או קריית שמונה.
ערים, בכלל,
ערים שהיו מופגזות לאורך כל שנות ה-80, לדעתי, לפני שאת הודעית, בקטיוצ'ות, כן. גם נעריה וגם קריית שמונה, ולדעתי מרבית הבתים שם, חוץ ממקלטים ציבוריים, אין שם כמעט ממדים או חדרי מיגון בבתים עצמם. חוץ ממקלטים בתוך הבניין עצמו, נניח שצריכים לרדת 3-4 קומות. עכשיו תקחי, יש לי חבר, שאמא שלו גרה בנהריה, עכשיו לפני חצי, בתחילת המלחמה העבירו אותה לבית חדש לסחירות. אבל עדיין 30 שנה, כמעט 40 שנה היא גרה באותו בית, כלומר. והם ספגו קטיושות, לא... כלומר, אנחנו, מאוד קל לנו להיזכר בדברים האלה, ואני אומר, הקטיושות זה בעיה אחת, רעידת אדמה,
זה בעיה שנייה.
אחרת, יותר גרועה.
היא הרבה יותר גרועה.
לא כיפת ברזל ולא דקה וחצי התראה.
היא הרבה 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 יותר גרועה. אני זוכרת שבתחילת המלחמה יצאתי למין קמפיין כזה בצפת, ממד לכל דירה. רציתי להרגיש קצת את האוכלוסייה ואת הדיירים ולראות כאילו עד כמה באמת חשוב להם שיהיה להם ממד. זה היה במסגרת, אתה יודע, יותר להביא את העניין של הפינוי בינוי לצפת וכל זה, גם להביא ממדים באמת לכל דירה, גם מבחינה אסתטית וגם מבחינת החיזוק מבנה מרעידות אדמה, כי בעצם הממד הוא מחזק את הבניין.
נכון.
היה ביקוש מאוד 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 גדול לזה, זאת אומרת, אנשים מאוד מאוד רצו, אבל אנשים גם במקביל נורא נורא פחדו מהשינוי. זאת אומרת, לאיפה נעבור בזמן הזה?
דרך אגב, יש היום אפשרות, ולדעתי בצפת זה יכול לעבוד יפה, הנושא הזה של החדרי מיגון, הממדים הנוספים בהיתרים זמניים יחסית. לדעתי אפשר עד שתי קומות, ומרבית
המבנים יחסית
חיצוני לבניינים של שני קומות, ואפשר לבנות ביחסית בעליות זולות. שזה נותן פתרון, וזה לא נותן את הפתרון של ההתחדשות העירונית.
נכון. זה לא כזה זול,
זה לא כזה זול.
מאה אלף שקל שווים חיים.
לא, זה ברור, אבל לא לכל אחד יש את
זה. זו אוכלוסייה שלא כולה יכולה לעמוד בזה.
כן.
זה לא...
אני חושב שיש פתרונות.
נכון. הפתרון הוא בעצם...
המדינה, המועצה המקומית, העירייה, יכולות לעזור ולהכניס יד לכיס, אפשר לבטל את המע"מ במקרה הזה, אפשר לתת תקלות, אפשר להשתתפות.
אתה מדבר על עירייה שהיא... ענייה מאוד.
בסדר, אבל הנה, נכנס עכשיו יזמים עם המון כסף, והכנסו כסף לעירייה, אז אפשר למצוא אותה. אני מאמין שעירייה שרוצה למצוא, תמצא, לא יודע. אני לא...
אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס ממש ולקדם את העניין של דווקא הפינוי-בינוי בצפת. אני חושבת שעם הבניינים החדשים שעכשיו הולכים להיבנות בצפת, אז האוכלוסייה בעצם תראה את המשהו החדשני הזה. הבעיה של האוכלוסייה בצפת מתחילה בזה שהיא לא יודעת. זה לא כמו שיש במרכז, שאתה בא לעשות פינוי-בינוי, והשכן רואה ממול איך הבניין התחדש.
גם אני רוצה כזה, הוא אומר.
בדיוק.
עשו פעם איזשהו כנס דיירים, תושבים בצפת, על פינוי-בינוי, על התחדשות עירונית בכלל?
כן, כן. יש את היזם בנדיקט התחדשות ביחד עם חברת הכשרת היישוב, שזאת חברה מאוד מאוד גדולה. שהם מקדמים פינוי-בינוי בצפת, בשכונה הראשונה של צפת, שזה גני הדר. זו שכונה של כמעט, אם אני לא טועה, 230 דיירים, הם קיבלו יחס מאוד מאוד גבוה. היום הם עומדים על 100 החתמות.
מתוך?
מתוך 230. אבל החתמות סופיות, אבל זה מאוד מאוד יפה.
זה לא מספיק. לא, אני עכשיו נכנס לנעליים של היזם, ואני אומר... בשביל לגייס את פחות מ-50% כנראה הוא נלחם.
הוא נלחם ממש.
הוא נלחם ממש ועדיין אין לו 50%
בשביל. הוא צריך תמיכה של ראש העיר, תמיכה מאוד גדולה.
יש לו את התמיכה של ראש העיר הקודם והחדש, יש לו תמיכה מהוועדה המחוזית, יש לו תמיכה מאוד מאוד גדולה מכל הבחינה הזאת.
בסוף אבל צריך את התמיכה של הדיירים, ואני חושב שבצפת הדבר היחיד שיכול לעבוד שם, במיוחד שאוכלוסייה שם, אוכלוסייה ותיקה, אוכלוסייה... שמרנית נקרא לזה.
נכון.
יכול להיות שמה שהיא צריכה, היא צריכה בינוי, פינוי,
נכון.
בינוי.
כן.
כלומר, שעשינו
נכון.
שם את המבנה קודם, יבנו נכון. להם מבנה, יגידו, הנה, בואו נעביר את כולכם נכון. לפה, ואז אנחנו נבנה לכם חדש.
נכון, זה הפתרון, כלומר... זה גם מה שאני ישר חשבתי על הבעיה של צפת, בגלל שאני גדלתי בשכונת גני הדר, אז הרבה מהדיירים שם, ודווקא הדיירים הוותיקים, כולם התקשרו אליי לברר איתי מה קורה עם, עם הפינוי-בינוי, כאילו לחתום להם, לא לחתום להם, הם נורא מפחדים, כי הם אוכלוסייה גם מבוגרת.
ושמרנית מאוד ביחס.
לא רק שמרנית, הם גם, זה כאילו אזור כל כך פריפריה, שכל אחד קנה את הבית, את הדירה שלו בדם, שזה נורא מפחיד אותו,
נכון.
לתת אותו לאיזה יזם שהולך להרוס אותו, ורק אחרי שהוא הורס אותו הוא נותן לו,
זה
נורא
שמרנים, לא
בקטע הזה, כי לדעתי מי שצריך להוביל גם את הדברים האלה זה אנשים מתוך צפת, ולא להגיע את אותו שמרן שמגיע מתל אביב.
זה שינוי תודעתי שצריך לעבוד עליו הרבה זמן.
הוא צריך לבוא הבחור מהרחוב, מהשכונה שלהם, ולדבר איתם בשפה שלהם.
יש לי יזם גדול שגם עושה איזה פרויקט מאוד מאוד גדול בבני ברק, והוא חילוני לגמרי, והתחלנו לדבר קצת על הדת וזה, ואמרת, שמי, אני לא מקורב לקהל הזה, לקהל הדתי, אבל אני צריך להבין את השפה. אני לא יכול פתאום לבוא, זה. הוא אומר, התחלתי לקחת שיעור גמרא פעם בשבוע, כדי להבין את השפה, לדעת לאן אני נכנס. והדבר הזה פשוט פתח לו דלת, לא רק שזה גם חיזק אותו על הדרך, אבל זה העניין של לדבר עם השפה, אי אפשר, out of the blue, באה חברת ענק, זה לא עושה להם גם את הרושם לאנשים.
הם צריכים את הבן אדם שמכיר אותם.
בדיוק.
אני זוכרת
אולי את זו שצריכה באמת להרים את הפרויקט הראשון להתחדשות עירונית, כי את באה משם, זה אחרת.
בעזרת השם, זה החלום.
אנחנו יוצאים פה עם בשורה.
בדיוק.
אנחנו ממש שם, כבר אותו אנחנו מתחילים גם את הפרויקט הראשון. אבל אני זוכרת שהיה איזה חברה יזמית שהתחילה פינוי בינוי והסתפכה עם זה ממש בצפת. היא התעסקה בזה בסך הכל כמה חודשים. והם דיברו איתי אחרי כמה חודשים האלה ואמרתי להם, בגלל שגם אני רוצה להיכנס לזה, אז דיברתי איתם כדי להבין איפה הם טעו ומה. והם פשוט שלחו אישה חילונית להחתים את הדיירים החרדים, וזה היה, אני זוכרת שנורא צחקתי מזה, כי זה צריך
להיות חוסר תחקיר, התאמת ברור, כאילו זה
אישה שדופקת להברך בדלת שלו, תחתום לי על פינוי בינוי, זה
ברור.
זה נורא שישע אותי.
זה מראה גם על חוסר מקצועיות קצת.
כן, אנחנו צריכים בסוף, אנחנו בעולם הבחירות שבאת ממנו, מן הסתם, נכון? התעסקת בבחירות בבגדים, באופנה שדיברת, לא עשית רק עיצוב, התעסקת במחירות.
נכון.
אז אנחנו יודעים איך, כל אחד יש לו את השפה שלו.
נכון, צריך ממש לעשות שיעורי בית לכל מי שרוצה באמת להיכנס לפינוי בינוי בצפת. זה מתחיל במגדר של האוכלוסייה עצמה, בגיל שלה, בהבנה שהיא מצומצמת, לא יודעת איך להגדיר את זה נכון, אבל היא פשוט לא, היא לא מודעת. היא לא מודעת ל... היא מבחינתה רגילה לקום בבוקר, לצאת לבניין הישן הזה, לעלות בגרם מדרגות עדיין
עם הם חיים בצפת.
עם הריצוף הזה, החום עם הנקודות, זה הגרם מדרגות ש... שתבין שיש להם אפילו עדיין את הריבועים האלה בחדר מדרגות.
כן.
כן. אז זה מה שהם רגילים, זה מה שהם יודעים, ונוח להם וטוב להם. וזה לא חדש שאנשים נורא נורא מפחדים משינוי, ואנשים מעדיפים משאר.
כן, זה מובן.
אני מניח שזה אנשים שגם לא יצאו את שפת שנים רבות.
נכון.
כלומר, לא, זה בסדר מבחינתם. הם רגילים, זה טוב.
כן, אבל זה אנשים שמבחינתם, זה שהם הצליחו לקנות את הדירה הזאת שהם גרים בה, זה הישג נורא נורא גדול. מבחינתם, שכאילו...
יש הרבה דירות עמידר כאלה שעברו לפרטיות, לידיים פרטיות בצפת?
יש. להורים שלי גם. כאילו, ככה הם התחילו. שתי דירות של עמידר, שכן, כאילו, ככה הם התחילו, ואחרי יותר מחמש שנים, הם מכרו את הדירות, ואז התקדמו לבית שלהם. אבל כן, צפת יש לה הרבה.
בוא נדבר שנייה על נושא המשקיעים בצפת.
כן.
אמרת שהמחירים כבר לא כאלה זולים.
נכון.
אבל הם עדיין לא כאלה יקרים.
דווקא הם כאלה יקרים.
לא, אני מדבר על המשקיע הרגיל, שאם יש לו עכשיו 2 מיליון שקלים, אז האם הוא הולך וקונה דירה בחדרה, או שהוא אומר, אוקיי, אני יכול לקנות את הדבר הזה.
כן, מה ההשקעה האטרקטיבית שיכולה להיות בצפת?
ב2 מיליון.
אפילו דירות יד שנייה, לא מדברים פה על חדש.
כן, מדבר דירות יד שנייה, עם פוטנציאל לסחירות. כי מן הסתם, שנכנס שם זוג, משפחה, הם יכולים לשלם שכר דירה נורמלי.
ההשקעה היום בצפת בדירות לסחירות היא השקעה לדעתי אחת הטובות. כי בצפת כמעט ואין דירות להשכרה. יש מצוקה מאוד מאוד גדולה בהשכרה. יש מלא זוגות צעירים שאין להם פשוט... איפה להזכיר, והם פשוט מתפשרים ועולים להזכיר בשכונות הצפוניות, שזה רחוק להם מהמרכז. מעבר לזה שיש את הפקולטה לרפואה, שזה נחשב את הבית ספר אחד הגדולים בארץ, שהרבה הרבה משפחות מגיעים לצפת, ל3-4 שנים של הלימודים, ואין להם איפה להזכיר דירות. עכשיו, יש לי קהל לקוחות, שמתקשרים אליי להשכרת דירות באזור של הפקולטה עם תקציב שכירות של בין 5-7 לחודש בצפת.
זה אנשים שלא יקנו דירה כנראה בצפת, כי הם אומרים, אנחנו באים לצפת באופן זמני ל3-4 שנות לימודים של הגבר או של האישה.
נכון.
ואת אומרת, אין להם כמעט, דרך אגב, זה אנשים שיכולים להזכיר לא יודע, ביישובים מסביב.
זהו, שהם דווקא לא, הם מעדיפים כמה שיותר לפקולטה. אם אני מציעה להם, וזה אנשים שיש להם רכבים והכל, אבל אם אני מציעה להם בשכונות הלמעלה, הצפוניות, זה בסדר גמור לרדת עם האוטו, זה עניין של 10 דקות רבע שעה, כי צפת עיר קטנה בסך הכל, זה צפת היא לא כמו המרכז, יש לך פקקים ורמזורים והכל, אתה צ'יק צ'ק מגיע לכל מקום. אבל הם עדיין רוצים כמה שיותר קרוב, כי יש מצוקת חנייה מאוד מאוד גדולה, ואתה לא, אין לך איפה לשים את האוטו בכלל. אז הכל כאילו זה מין גלגל כזה של כאילו, פשוט רוצים כמה שיותר קרוב.
ובשכונות האלה יש עצה לרכישת דירות?
גם כמעט ולא. גם כמעט ולא. יש מצוקת דיור מאוד 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 קשה בצפת. יש פרויקט אחד של 150 דירות, שבעזרת השם רק לדעתי עוד שנה יצא לשיווק. ורק עוד 3 שנים.
זה הכל תפוס, כאילו.
הכל תפוס.
זה חדש, לא?
כן, צפת היא...
קרבי לא צריכים להביא לשם.
כן, ממש.
צפת היום היא כמעט 40 אלף תושבים.
הירונת.
כן.
צפת גדלה, כן. אז זהו, אז עכשיו אנחנו ממש צריכים כמה שיותר למצוא עוד פרויקטים ולהביא עוד דירות. חייב.
אני חושב שצפת, איך שאני מבין אותה, היא עברה שינוי 180 מעלות בעשור האחרון.
אני לא יודעת אם בעשור האחרון, כי זה פחות.
לא, לדעתי, מהפעם האחרונה שביקרתי והסתובבתי בצפת.
כן.
היא עברה שינוי. אני מבין שיש לה התחדשות חדשה, אבל אין עדיין את ההתחדשות העירונית שצריכה להידחף, אני חושב. ואם יהיה כאן יזמים שיצליחו לרתום בניין שלם, זה כבר... זה כמו דומינו כבר יעבור בשער הרחוב.
כן, חד משמעית. אני חושבת שגם הפתרון למצוקה דיור היא פינוי בינוי. כי כל האזור של הדרום הוא מאוד מאוד צפוף.
ברור, ואני אגיד, אחת הבעיות בפינוי בינוי שאני מסתכל עליו, הרי פינוי בינוי במרכז הוא מאוד כלכלי ליזמים, כי הם מקבלים פר מטר יותר יקר בצפת. הוא לא יקבל, הוא צריך להשקיע המון כסף בשביל שיהיה לו כדאי, כי... הדירות שם הקיימות, צריכים תוספות, הוא בטח צריך כאן מקדם של 3-4 על כל דירה קיימת.
צפת מקדמת, צפת מקבלת יחס מאוד גבוה. היא מקבלת יחס, אני חושבת, 1-8 בפעם האחרונה שבדקתי.
על כל דירה קיימת, 8 דירות
כן,
כאילו.
כן, אבל יש פה כאילו, לא יודעת איך להסביר את זה, אבל כאילו יש פה כאילו מה קדם למה, כי כביכול אתה מקבל יחס של 8, אבל צפת... אין לה בניין שהוא מעל 8 קומות. צפת הרי היא עיר שרוב האוכלוסייה שלה היא חרדית. מי יקנה דירה מעל קומה שמינית, קשה לי לראות כן, את זה, כי אז בשבת מה הוא עושה?
מעלית שבת.
האוכלוסייה החרדית לא, לא, ברובה לא, לא מסתמכת על מעלית שבת.
אז עושים שתי קומות ראשונות לחרדים, 3 קומות עם אצבעות לדתיים, והשאר לחילונים, והאחרונה לגויים. לגויים של שבת, שהם יפעילו את המעלית.
צריך לראות איך מוצאים לזה פתרונות, כי דווקא בפרויקט שאני רוצה לעשות, שממש בחנתי אותו מכל הכיוונים, כן אפשר לעשות יותר משמונה קומות, כי יש לך חתך באמצע.
נכון.
ויש לך כניסה מפה, כניסה מפה, אז איכשהו...
אני חושב שגם אולי להכניס יותר, לראות... פה במרכז דיברנו דירות, 3 חדרים הם סביב 3 מיליון שקלים. 5 חדרים, תלוי איפה, אבל... ויכול להיות שמשפחות צריכות, כמו שאין להם בעיה לעבור לגור בתקופת הלימודים של הבן או בת הזוג, לעבור 5 שנים לצפת נניח. אז למה לא לנסות לפתח את צפת לאוכלוסייה החילונית? לעשות שכונות אולי יותר חילוניות, לעשות יותר מקומות תעסוקה. לפתח את המקומות האלה שאז... תסתכלי, בני ברק...
דרך הנדלן עולה אוטומטית.
נכון, כי אם אני לוקח את בני ברק, היתרון של בני ברק שהיא נמצאת בתוך אזור חילוני, אבל מרבית הכסף של העירייה היא מכל המגדלים בבסר שם, בבן גוריון. לא חושב שיש שם פרויקטים בבתים גבוהים, עשו עכשיו שם פרויקט שנוסעים על כביש גאה שם.
אבל אפשר ליצור כל מיני מקומות עבודה יצירתית.
אבל צריכים...
חנה רדו, שהיא הקימה ממש בפריפריה, מצפה רמון, ואולי יש לה גם בצפת אפילו, שהיא פונה לכל מיני חברות ענק, וזה מין סוג של, זה רק לנשים, שהם בעצם אאוטסורסינג של טלמרקטינג, טלמיטינג, אבל זה יוצר להם מקומות עבודה. הם לא צריכים לצאת מחוץ
כן,
לעיר.
אבל עדיין את נמצאת בסיטואציה הזאת, שאת לא מביאה אוכלוסייה חדשה.
לא, זה כן, נכון.
אוכלוסייה חדשה, זה... אז נכון, הפקולטה לרפואה מדהים, אבל זהו, כן, מה הלאה?
כן.
לא, יש את הפקולטה, יש גם את המכללה.
כן, אבל זה...
תיירות קצת, צריך להשקיע קצת בזה.
קצת תיירות,
כמעט. תיירות, קודם כל התיירות מאוד לדעתי עפה בצפת. יש את שלמה דאוקי שנכנס עם מלון אחד המטורפים בעיר, שהוא כבר רואה אותו ממש מתחיל את הבנייה שלו.
זה מלון חדש? הולך
מלון
לצאת
חדש,
אותו?
הוא אוקיי. הולך להיות בסגנון שדי דומה למלון בראשית, שזה
וואו.
מאוד... יפה בצפת, כן.
אבל עדיין, במלונות האלה, סליחה על המרבית מי שיעבוד שם, הם לא תושבי צפת.
זה אנחנו עדיין לא יודעים.
אבל בוא...
אבל זה הביצה והתרנגולת, כאילו, ברגע שמשקיעים גם תחבורה,
אבל אם ייכנסו
שם
משרדי הייטק, קצת משרדי הייטק ותחבורה, ויהיה יותר יכולת להביא, כי בסוף, עיר שרוצה לצמוח צריכה לעשות עירוב שימושים, גם ברמת האוכלוסייה שלה. כלומר, להביא גם חרדים וגם חילונים.
נכון, שידעו. חד משמעית.
כי בסוף אותו חילוני כן יכול לגור בקומה שמינית, מה שחרדי לא יכול לגור בקומה שמינית. והדברים האלה צריכים לדעת ביחד, כי אותו קומה שמינית כן עוזרת לאותו קומה ראשונה להתפתח. כן. אני לא יודע אם שמת לב, אבל השעה כמעט נגמר.
כן?
כן? טוב, זה לא, כאילו כל השיחה הזאת, אני אומרת, לקחת עיר כאילו שהיא מאוד מאוד מאתגרת, זה לא כזה פשוט. זה לא פותח לך קצת שאת אומרת אולי לנסות גם בערים שונות נתקונות של היזמות?
אני מאוד מאוד רוצה.
אני אגיד לך, אל תעשי את זה.
מאוד מאוד מסקרן אותי.
אל תעשי את זה.
למה?
כי עשתה משהו מדהים את צפת.
לא, זה כן, ברור.
ואני חושב שהיא גדלה בצפת, היא מדברת צפתית.
כן,
כן.
ואני חושב
ש... והיא מביאה משהו אחר לשם.
והיא מביאה משהו אחר, ובצפת, כמו שאמרנו, עיר מסורתית, שמרנית יותר נכון אפילו, כן. אפשר להגדיר את זה, עד שהיא צריכה להיכנס למעלה לזגזג לערים אחרות עכשיו.
כן, לגמרי, אני גם לא מרגישה כן, שסיימתי את השינוי כן. שלה, כאילו יש לי עוד הרבה, כי נכון שהצלחתי להביא יזמים לצפת ויותר דירות והכל, אבל יש, כמו שאמרת, את עניין התעסוקה, שזה משהו שאנחנו גם... מאוד מאוד חושבים עליו איך למצוא לו פתרונות, והרצפת, אתה יודע, אין לה, אין קניון בצפת. אין קניון.
אין קניון? אין פוקס? אין ארומה?
לא. אין? יש לך בראש פינה. אין לך בצפת.
אנחנו לא קניון.
אין קניון בצפת.
אין קניון בצפת.
זה אפשר צריכה להיפגש עם כמה
נזמים לזה. העיר היחידה בארץ בלי קניון.
זה חלום שלי להצליח להביא קניון לצפת. המרכזי קניות בצפת הם נורא, אתה יודע, ישנים, כאילו אתה יכול, כאילו זה, אני אתן לך דוגמה, סבתא שלי, יש לה חנות כובעים בעיר, והיא כבר, אני חושבת, 30-40 שנה.
וואו.
כאילו, והיא עוד במדרחוב.
זה גם יפה, אבל.
לא, זה מאוד מאוד יפה.
זה יפה, אבל...
תדעת העתיקות שבה.
אבל תדעת מה, בואי תקחי עכשיו...
הדור הצעיר בסוף, את יודעת, יש לו מקום.
בואי תקחי עכשיו את חיפה לרגע, ויש את רחוב, לא בלפור, אלנבי, לא אלנבי.
הדר.
בהדר, שכחתי, נו, שכחתי איך שם, לא בלפור, לנדו, נורדו. מדרחוב נורדו. יש שם חנויות עתיקות, כמו חנויות משקפיים, סדקיות, כאלה דברים, ומצד שני גם התחילה אוכלוסייה לפתוח שם פאבים, וחנויות יותר חדשניות, ופתאום גלריות, וטטו כזה. צריכים לחדש את האזורים האלה, לצד... מתחמי קניות, ואני זוכר חברה של אשתי שם.
כאילו לשמר את הקיים ולהרחיל לשמר את
הקיים. עכשיו, תקני שאין לך את המקום הזה, איך היא אמרה, הסופר פה, שופרסל, סליחה, הוא הכי יקר בצפת. הוא יותר יקר מהמרכז, היא אומרת לי.
וואו.
כי אין תחרות.
נכון.
אין תחרות. אין קניון שיש שם פתאום ביג.
נכון.
שיש שם עושר עד. תחשבי עושר עד שם באזור, כמה כאלה... מה יכולים לעשות למחירים?
יש פה הרבה עבודה כאילו לראש העיר שיכול לעשות פה באמת עבודה...
גם בוא לא נשכח שאם רוצים לפתח קניון בצפת, זה גם צריך להיות... אני לא יודעת כמה הוא יכול להיות בתוך צפת, כי צפת, הכבישים שלה ואיך שהיא בנויה ומתוכננת היא נורא נורא צפופה. לעשות קניון זה לתקוע את כל העיר.
אבל פתחו שני קניונים בטבריה, יש למעלה תביק ויש בתוך העיר גם כן קניון.
צריך לראות איך עושים את זה,
למוכרים
את הלוקיישן הנכון.
שפתחו בקריית אתא קניון, זה היה, נכון?
בקריון, קריית ביאליק.
זה היה וואו כאילו, בקריית ביאליק?
כן, אבל הוא בא, הוא לא היה בתוך העיר, הוא על הכביש, על הציר ראשי.
לא משנה, עיקר שיהיה...
כן.
כן.
אבל יש מסעדות טובות בצפת.
כן.
אתה לא יודע את זה. יש מסעדות באמת מהממון.
טוב,
תראי, תואר, זה כאילו, יש לנו רצון אז כזה, שכבר תבואי עוד הפעם לתוכנית, אחרי איזו תקופה כזאת, זה, שזה, אתה יודע, הפרויקט ההתחדשות הראשון יצא לדרך, ויזמים מגיעים לעיר, נוערים לעיר.
תואר, שמחנו מאוד להריח אותך כאן, תודה שבאת אלינו מצפת.
את מדהימה.
אני שמחנו להכיר.
ותמשיך לעשות חיל.
תמשיך בדרך שלך בדיוק. תואר סוויסה מצפת, סייעה טובה בחזרה. תודה רבה קרן, שיהיה סוף שבוע נעים, בריאות ואושר.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים.
הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין וקרן שר החיות, עכשיו ברדיו סול.
היום היו כאן פעם שקמי חולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים, הייתה בית בודד על החוף, ויש לפעמים נערכו ישיבות מתחת שקמים אז בצל, וליד העצים צחקו הבנות וענו בזמרה הילד, כן זהו, זה גל השקמים. היו גם כאלה אז בימים, גידלה תל אביב מסביבה פעברים, הכל בתוכנן ונבדק, נבנו בכבישים נשכחו השקמים, בלבין אז ראשה מאבק, הכל כאן נבנה בקצבו של הדור, חנויות ובתי שחקים, רק אם נפנה מבטנו אחור ייזכר בשקלים ירוקים. כן זהו, זה שלט את שמם עוד מזכיר, כמה ציפורים וספסל מיותר ניצב בליבה של העיר ומושך הוא אליו כשהערב יורד ונושרים מן העץ העלים קבצן מן הרחוב או הלך בודד או זוג צעירים אוהבים